שלום ילדים, על החפץ חיים שמעתם פעם? את הספרים שלו למד בדביקות דוד מונדרר, שהיה סבא שלנו, ואת הפודקאסט הזה אנחנו מקדישים לעילוי נשמתו. אז איך שומרים על הלשון? את זה בדיוק נלמד יחד בפרקים הבאים.
פרק שני, המערב. מהמטבח על הריח של חביתות. השעון סימן שחייבים כבר לסיים להתארגן. ולצאת לבית הספר. שלומי היה מוכן לצאת, אבל רעות עוד לא. זה היה די נדיר, כי בדרך כלל רעות מוכנה כששלומי עדיין מתהפך במיטה מצד לצד, אבל הפעם משהו היה חסר לה.
העט שלי, איפה הוא?
אמא אמרה לה,
איפה ששמת אותך חמודה?
אבל רעות רק התרגזה. הרגיז אותה שהיא לא מוצאת את העט שהיא כל כך אוהבת. אבא אמר לה שתיקח את אחר, אבל היא התעקשה שהיא חייבת דווקא את העט שלה. שום דבר לא עזר. רעות הסתובבה בבית וחיפשה את העט, ורק כששלומי דיבר והעלה רעיון שעבר לו בראש, רעות עצרה והקשיבה.
רעות, תגידי, אולי מישהו גנב לך את העט?
גנב לי את העט? גנבו לי?
אתה יודע מה שלומי? יכול להיות באמת שאתה צודק. כשהכנסתי את הקלמר לתיק אתמול, שמתי לב שהוא לא בדיוק באותו מקום בו הנחתי אותו.
רעות נעמדה במקום. שלומי זכר שלרעות קרה אתמול משהו. משהו שהיא לא סיפרה לו. אולי הדברים קשורים האחד לשני. אולי? 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 מי שהציקה לה בפארק, גם גנבה לה את העט מהקלמר. זה מתחיל להישמע כמו תעלומה.
יש לי רעיון. רעות, תקשיבי לי. אולי תעשי בכיתה שלך מערב? מערב לגנב. תשאירי פיתיון, תניחי את הקלמר על השולחן, תתחבי, וכמעט בטוח שאם מישהו גנב ממך את העט, הוא מסתובב אצלכם גנב, הוא בסוף יבוא לגנוב שוב. את תראי אותו, וכך תדעי מי הגנב.
ואז אני אגיד לו להחזיר לי את העט, וזהו. שמע שלומי, לפעמים יש לך רעיונות מצוינים. פעם בכמה זמן, לעתים רחוקות מאוד.
קדימה ילדים. אתם תלכו לבית הספר.
רעות יצא לבית הספר וחיכתה בסבלנות להפסקה הראשונה. כשהגיעה ההפסקה, רעות השאירה את הקלמר שלה על השולחן. שום דבר אחר לא נשאר על השולחן, כדי שהקלמר יהיה בולט ומפתה במיוחד בשביל גנבים. רעות לקחה את נעמי, החברה הטובה שלה, ושתיהן התחבאו בקצה הכיתה, מאחורי שולחן. הן חיכו דקה. שתי דקות. חמש דקות. ההפסקה כמעט הסתיימה, והן עדיין נשארו מאחורי השולחן, מסתתרות ומצפות. שמשהו יתרחש.
אני לא בטוחה שזה היה רעיון טוב רעות. הלכה לנו כל ההפסקה.
נעמי, ככה זה במערב. אי אפשר לדעת אם הפושע באמת יגיע, אבל אנחנו לא מתייאשות.
טוב, זה ממש נכון. נשארה לנו דקה אחת עד הצלצול. ואני לא רוצה לבזבז אותה גם כאן, ולא רוצה להתייאש גם ממנה. אני יוצאת כדי לנצל אותה היטב.
נו, בבקשה, חכי עוד דקה.
לפתע, נפתחה הדלת של הכיתה. נכנסה הילה, התלמידה החדשה. היא התקרבה אל השולחן של רעות. הוציאה עיפרון חודים מתוך הקלמר. התיישבה בשולחן שלה, צמוד לרעות, והתחילה לכתוב. רעות רצתה לצעוק, אבל התאפקה. מערב זה מערב. עבודת בילוש מקצועית דורשת שליטה מוחלטת. דממה. רק כשכל הבנות נכנסו לכיתה, רעות הרשתה לעצמה לדבר. אף אחד לא ישמע אותה ברעש של כל הדיבורים.
זאתי, אילי הגנבת.
למה את מחכה? לכי לספר למורה.
לספר?
למה לא?
זה נשמע לי כמו לשון הרע.
אבל זה אמיתי, ראית שהיא גנבה?
אתמול למדתי שכל דיבורה הוא לשון הרע, גם אם הוא אמיתי. בעצם, דווקא אם הוא אמיתי. אחרת, הוא הוצאת שם רע. אני צריכה לבדוק את זה.
באותו יום, רעות ושלומי הלכו שוב לשיעור. השיעור התחיל. אבל רעות היה קשה להתרכז. יכול להיות שגנבו ממנה כלי כתיבה, והיא צריכה לעבור על זה בשתיקה, והיא לא יכולה לספר ולא לטפל? נכון שאסור להגיד דברים רעים על אחרים, אבל למה היא צריכה לסבול בגלל זה? חייבת להיות דרך לדווח על פושעים?
שלום לכולם, כמה טוב לראות אתכם שוב. מי זוכר מה למדנו אתמול?
לא לדבר דברים רעים על אחרים, לא לכתוב דברים רעים, לא להגיד ברמז דברים רעים, לא להתקרב בכלל לדברים רעים, לא, לא ולא ולא.
וואו, כשמסכמים את זה ככה, נשמע שאמרנו רק מה לא. נראה לי שהיום נדבר על מה כן. בדרך כלל, התורה לא אוסרת דברים באופן גורף, אלא רק במידה. לפי הצורך, גם לשון הרע אסור רק שהוא גורם רע. אבל אם המטרה היא טובה, לפעמים מותר לדבר לשון הרע. זה אולי נשמע מורכב, אבל כשלומדים את העקרונות, לדיבור מותר זה עושה את החיים קלים ומאושרים יותר.
הרב, אני מרגישה שזה מבלבל.
אפשר דוגמה? מתי למשל מותר?
אם יש אדם שגורם נזק לאנשים אחרים, צריך לספר על זה כדי לעצור אותו. גם אם הוא גורם נזק רק לי, מגיע לי לקבל תשלום. ובשביל זה אני יכול לדווח על האיש המזיק.
אז למה רק לפעמים? כל פעם שהמטרה היא טובה, מותר לדבר על לשון הרע, לא?
לא בדיוק. יש שבעה תנאים כדי שיהיה מותר לדבר לשון הרע לתועלת. נראה אם תזכרו אותם. 1. שאנחנו בעצמנו נראה את מה שאנחנו מספרים עליו ולא נפיץ סתם שמועה ששמענו. 2. שנוודא שהמעשה באמת רע.
מה? חייבים לדבר עם האיש? אם זה מישהו שעשה לנו משהו רע, אולי לא כדאי לדבר איתו.
כמובן, זה התנאי השלישי.
התנאי השלישי הוא שלפני שהולכים ומספרים לשון הרע, צריך לדבר עם האיש שעשה את המעשה.
אבל לא תמיד זה אפשרי. אם מדובר באיש מסוכן, או באיש שעושה מעשים רעים, או סתם איש רע, ברור שלא מדברים איתו. אבל אם זה חבר שהציק לי, למשל, אני לא יכול להתחיל לספר לכולם מה הוא עשה לפני שבררתי איתו את הדברים. אולי הוא בכלל לא התכוון לרעה. אולי זה היה בטעות.
שלומי ניסה לשנן לעצמו את דברי הרב. הוא ניסה לחשוב על סימנים לתנאים הללו. עין, לב ופה. זהו. צריך לראות בעצמנו. עין, לדעת שזה באמת רע ושאנחנו לא סתם מדמיינים. לב, ולדבר עם האיש אם זה אפשרי. פה.
איפה היינו? תנאי מספר 4. כשאנחנו מספרים על האיש, שלא ננפח את המעשה שלו מעבר למה שהיה באמת. 5. שהכוונה תהיה רק לתועלת. 6. לוודא שאין שום דרך אחרת להשיג את התוצאה הטובה.
לשלומי היו רעיונות טובים. בלון, חץ, סרגל. הוא התחיל ממש להנות מזה. בלון, לא לנפח ולהוסיף. חץ, כוונה לתועלת. סרגל, שאין דרך אחרת.
7. שהלשון הרע שלנו לא יגרום נזק לאיש יותר ממה שמגיע לו. אם כל התנאים מתמלאים, מוצדק ולפעמים אפילו חובה לספר לשון הרע. יש אנשים שעושים מעשים לא טובים וחובה לדווח עליהם. כמו שחשוב לנו לשמור על הלשון, חשוב גם לשמור על החברה. שאנשים לא ייפגעו מאנשים אחרים.
שלומי ורעות יצאו מהשיעור. רעות הייתה מרוצה.
יופי, עכשיו אני יכולה לדבר עם המורה ולספר לה עלילה הגנבת.
גדול! כל התנאים התמלאו, נכון? זה בטוח לתועלת.
רגע, בעצם לא בטוח. אחד התנאים הוא ללכת לאיש הזה שרוצים לספר עליו לשון הרע לתועלת ולדבר איתו קודם.
אבל את לא תלכי ותדברי איתה עכשיו, נכון?
אין ברירה. אם אני רוצה לספר למורה שהיא גנבה לי מהקלמר, אני חייבת לדבר איתה לפני כן. אבל זהו, את הצעד האחרון. אני אעשה את זה מחר. ואחר כך אלך למורה.
למחרת, יום שני ברציפות, שלומי היה מוכן לפני רעות. הפעם רעות לא איבדה כלום, אבל היא התארגנה לאט. הראש שלה היה מלא מחשבות וחרדות.
איך אני אדבר עם מילה? היא חדשה. אנחנו בכלל לא מכירות. ועוד אחרי מה שהיא עשתה לי בפארק.
רעות יצאה לבית הספר כולה היסוסים וחששות, אבל היא ידעה שזה המעשה הנכון. בהפסקה, רעות ניגשה להילה.
הילה, יש לי משהו לשאול אותך.
מה?
יכול להיות שאת גנבת חפצים מהקלמר שלי?
גנבתי? אני גנבתי? בחיים לא.
באמת? אז למה ראיתי אותך לוקחת עיפרון מהקלמר הזה?
מהקלמר הזה? זה לא הקלמר שלי.
לא, זה הקלמר שלי.
יו, אני לא מאמינה. יש לי קלמר כזה בדיוק ממש. רגע, אני אבדה ש... כן, הוא בתיק שלי, ואני הייתי בטוחה שהוצאתי אותו. קטעים, יו, רעות, אני מה זה מתנצלת? ממש לא התכוונתי, חשבתי שזה הקלמר שלי.
מזל שדיברתי איתך. כמעט הלכתי לספר למורה שהגנבת ממני.
סליחה, פשוט התבלבלתי, הכל פה כל כך שונה וחדש לי.
רעות, הסתכלה בעיניים של הילה. אולי סתם מנסה להתחמק? לא. רואים עליה שהיא באמת מצטערת, והיא לא התכוונה.
אין דבר ו... סליחה, הילה. סליחה שחשדתי בך.
אגב, כשראיתי שלקחת את העיפרון מהקלמר שלך, לא ראית מה אני כותבת, נכון?
לא. מה את כותבת?
מזל שלא ראית, כבר דאגתי. לא, אני לא יכולה לספר מה אני כותבת, זה סוד אמיתי ממש.
את הסדרה הזו הקליטו יחד איתי משפחת מונדרר, וכתב, כמובן, חיים אקשטיין. אם אתם רוצים ללמוד עוד, כמובן שאתם יותר ממוזמנים. הספר חפץ חיים ידוע ומוכר, ויש גם גרסאות שלו ועיבודים שמתאימים גם לילדים. הכי טוב זה ללמוד עם מישהו שיודע. אבא או אמא, סבא או סבתא, וגם, כן, גם אחים גדולים הולך מצוין. תלמדו, תקיימו, ותהפכו את הסביבה שלכם ואת העולם למקום טוב וטהור יותר.